רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
בוא נניח שהצלחתם לחסוך קצת כסף. אז הלכתם לבנק, נפגשתם עם הפקידה או עם יועץ ההשקעות, ושאלתם אותם על אפיקי ההשקעה המומלצים. שזה בגדול אומר ששאלתם את הפקיד, מה אתם צריכים לעשות כדי לקבל כמה שיותר כסף מהבנק, בתמורה לזה שהבנק ישמור לכם על כספי החיסכון. עד כאן הכל רגיל. אבל דמיינו רגע את אותה סיטואציה רק הפוך. במקום שהבנק יציע לכם כסף על ההשקעה, אתם אלו שתאלצו לשלם לו כסף כדי לשמור לכם את כספי החיסכון. קצת מבלבל? יכול להיות. אבל הסיטואציה הזאת היא אמנם דמיונית, אבל המציאות מתקרבת לשם בצעדי ענק. ועל כך, ועל ההחלטה הדרמטית היום באירופה, אפשר להגיד דרמטית?
אפשר להגיד דרמטית, למרות שהייתה צפויה לחלוטין, הדרמה הייתה צפויה.
אוקיי, אז על כל הדברים האלה, וגם על אולי בכל זאת מה אפשר לעשות שהריביות יורדות בארץ ובעולם, וגם ריביות שליליות, מה אפשר לעשות עם הכסף. על כל הדברים האלה אנחנו נדבר בפרק ה-73 של פודקאסט מנועי הכסף. אנחנו מזכירים לכם שיש לנו גם עמוד פייסבוק וגם הפודקאסט זמין בכל האפליקציות בעצם שיש, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט ובספוטיפיי, אנחנו שם נמצאים החל מיום חמישי בעצם בשעות אחרי הצהריים המאוחרות. תמשיכו לכתוב לנו גם אם אתם אוהבים וגם אם אתם לא אוהבים את הפרקים שלנו בפייסבוק. נניח פרק אחרון חלקכם לא אהבתם, אבל זה בסדר, אני יכול להבטיח ואני מאמין שאורי, אני מדבר גם בשמחה, שאנחנו, כל מה שאנחנו אומרים פה זה על דעתנו האישית בלבד. אף אחד לא אומר לנו מה להגיד, אף אחד לא מכתיב לנו את הפרקים, אנחנו...
אז להחזיר את הכסף?
אתה יכול להחזיר אותו עכשיו, כן. זהו, תמשיכו. אז שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אלן שי.
אלן, בואו נתחיל מהסוף. מה קרה בעצם החלטת ריבית באירופה? מה היה לפני? מה יש עכשיו? מה בעצם קרה שם?
בואו נסכם בנקודות ממש. לפני החלטת הריבית, הריבית באירופה עמדה על מינוס 0.4%. כשה-ECB לא מזמן הודיע שהריבית אמנם לא הולכת לעלות, אבל את ההרחבה כמותית הוא מסיים, והיום בהודעה ה-ECB הודיע, בנק המרכזי באירופה כמובן, הודיע שלא רק שהריבית יורדת בעוד 0.1%, זאת אומרת הריבית מהיום באירופה היא מינוס 0.5%, אלא גם שהוא משיק החל מנובמבר, תוכנית הרחבה כמותית חדשה, שזה אומר שבעצם החל מנובמבר, בכל חודש ה-ECB ירכוש אגרות חוב ממשלתיות של כל החברות בגוש האירו, בהיקף של 20 מיליארד אירו כל חודש, במטרה להוריד את התשואות אג"ח בטווחים הארוכים יותר, זאת אומרת שהריבית תהיה נמוכה לא רק בריבית היומית או השנתית, אלא גם הריבית לטווחים הארוכים.
יש לי דז'ה וו, כי זה קרה. נכון, זה לא פעם ראשונה שתוכניות כאלה קורות, והרחבה כמותית, בטח לא באירופה. זה כבר קרה, למה אנחנו חוזרים לזה עוד פעם?
אנחנו חוזרים לזה, תראה, בעיקר בגלל שכל מה שקרה עד היום לא עבד. אפשר לומר שזו הסיבה המרכזית.
אז מה יותר טוב מלעשות משהו שלא עובד עוד פעם?
תכף נשאל למה הם מצפים בכלל שזה יעבוד, אבל... יש פה נקודה שאני חושב שהיא נקודה מהותית, ואין מה לעשות. כשמדברים על שווקים, כשמדברים על כלכלה, צריך להיות טיפה ציני. והציניות, אני חושב, צריכה לבוא פה לידי ביטוי בתופעה פסיכולוגית ידועה שנקראת הטיית העשייה. אתה מכיר את זה? יש מחקר מאוד מפורסם, לא זוכר אם דיברנו עליו פה בתוכנית, מחקר שעשו על שוערים בכדורגל, ובחנו אלפי בעיטות פנדל, ורצו לראות מה קורה... מה הסיכוי של שוער לעצור את הפנדל. עכשיו ראו שאם הוא בועט ימינה, אם השוער, סליחה, מזנק ימינה או שמאלה, הסיכוי שלו לעצור את הפנדל הוא סביב ה-13%, אבל אם הוא נשאר ולא מזנק, הסיכוי שלו הוא מעל שליש, זאת אומרת, משתפר משמעותית. ובכל זאת, מעל 90% מפעמים שוערים מזנקים. הם יודעים את הסטטיסטיקה הזו, הם ראו את המחקר, הם יודעים שעדיף להם לעמוד ועדיין הם מזנקים. למה? מסיבה פשוטה, אם הם לא יזנקו והפנדל ייכנס, יכעסו עליהם הרבה יותר. זה נקרא הטיית העשייה. לפעמים אתה מעדיף לעשות משהו, גם אם אתה יודע שזה טעות, מאשר לא לעשות שום דבר ולקחת את הסיכון שתטעה בזה שלא עשית. וזה בדיוק מה שהבנק המרכזי באירופה עושה. הוא הוריד את הריבית בהתחלה לאפס, חשב שזה יעבוד. כשאני אומר יעבוד, הכוונה היא יושש את הכלכלה ויתחיל לייצר איזושהי אינפלציה ברמה סבירה שמתקרבת ל2%. זה לא עבד, הורידו את הריבית לרמה שלילית, עשו הרחבה כמותית, עשו תוכנית הלוואות לבנקים, עשו עוד ועוד ועוד, כי השתמשו בכלים לא קונבנציונליים, וזה לא עבד, וזה לא עבד, וזה לא עבד, וזה לא עבד, והכלכלה באירופה עדיין נראית לא טוב, אפילו המצב שלה הולך ומחמיר, ראינו נתונים מאוד חלשים בגרמניה בחודשים האחרונים, והאינפלציה עדיין נמוכה, ה-ECB אמר, מה לעשות? אני מעדיף שוב פעם לנסות, מאשר להגיד, זהו, אני סיימתי את הסיפור שלי. הרי זה יהיה ממש להודות בתבוסה, אם הוא לא יעשה שום דבר.
תראה, אני התחלתי את ה... בתחילת הפרק אמרתי, סיטואציה שבה אתה הולך לבנק והבנק מציע לך ריבית שלילית. זו לא הסיטואציה. זאת אומרת שאם אני חי היום בגרמניה או אני חי באיטליה, אני הולך לבנק ואני לא מקבל תשואה שלילית על הפיקדון, על החיסכון שלי. אבל אז מה בכל זאת שלילי שם?
אז פה באמת אחת הנקודות שבחודשים האחרונים, כנראה גם לאור הצפי שה-ECB יפחית הריבית, יצאו יותר ויותר עבודות ומחקרים שבוחנים עד כמה הריבית השלילית הזו אפקטיבית. אני רק נזכיר למאזינים, אנחנו מדברים כרגע על ניסוי שנערך בלא מעט מקומות בעולם, גוש האירו, שוויץ, דנמרק, מי שכחתי, שוודיה, אם אני לא טועה, יפן, לא מעט מדינות שהורידו את הריבית לרמה שלילית. זה לא קרה אף פעם בהיסטוריה, ולכן אנחנו לא כל כך יודעים עדיין מה ההשלכות, אבל אפשר להגיד ככה, מה היתרונות? הריבית הרי יש לה שתי השפעות. השפעה הראשונה היא עלינו כאזרחים. אנחנו, ככל שהריבית תהיה נמוכה יותר, ככה נרצה לשים פחות כסף בפיקדון, ונעדיף להשתמש בכסף למטרות צריכה. ככל שהריבית תהיה גבוהה יותר, נגיד, רגע, 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 אני אצרוך פחות, אשים את הכסף בבנק, וזה יגרום להאטה. הצד השני של הריבית הוא לצד של השוק האשראי. ככל שהריבית נמוכה יותר, ככה קל יותר לקחת הלוואות, משכנתאות, הלוואות של עסקים, לעשות השקעות וכן הלאה. מה שקורה ברגע שאתה עובר לטריטוריה שלילית, אתה לא יכול הרי להגיד לאזרחים שהם מקבלים ריבית שלילית על הפיקדון, כי הם יעשו דבר מאוד פשוט, הם ייקחו את הכסף. הם עדיף לי לשים את הכסף במגירה ליד המיטה, מאשר לשלם לבנק על זה שהוא שומר לי. ולכן הריבית היום באירופה על הפיקדונות היא לא מינוס 0.4 או מינוס 0.5 אחרי ההודעה של היום, אלא היא 0. עכשיו הבנק המסחרי, אני שם אצלו פיקדון, הוא נותן לי על זה 0 או לא נותן לי שום דבר, ואת הכסף הזה יש לו שתי אפשרויות, או להוציא כאשראי החוצה, לקבל איזושהי ריבית, או להפקיד את זה בינתיים אצל הבנק המרכזי. זה אחת המטרות של הבנק המרכזי. אם היינו רואים את כל הכסף יוצא החוצה, דיינו. אז העבודה של ה-ECB הייתה נעשית, אנשים היו לוקחים יותר הלוואות, יותר משכנתאות, הכלכלה הייתה צומחת, מתפתחת, הייתה נוצרת אינפלציה וכן הלאה. זה לא קורה באירופה, צריך להגיד. זה בעצם הכישלון. הגידול בשוק האשראי האירופי, אם מסתכלים על בכמה גדל היקף האשראי בשנה האחרונה, אנחנו מדברים על אחוזים מאוד מאוד נמוכים, בין 1% ל-2%, תלוי על איזה מגזר אנחנו מסתכלים. וזה לנבע כנראה בעיקר בגלל שהכלכלה לתקופה מסוימת גם נראתה טוב. זאת אומרת, הטרנספורמציה מריבית הבנק המרכזי לשוק האשראי לא עובדת. אז מה הבנקים יעשו? אם אף אחד לא רוצה לקחת אשראי, הם לוקחים את הכסף, שמים בבנק המרכזי. אבל שם הם מקבלים מינוס 0.4, או מילים אחרות משלמים לבנק המרכזי. אז בנק גרמני או בנק צרפתי או בנק איטלקי בעצם יש לו כסף שעליו הוא משלם לבנק המרכזי, אבל האזרח הוא לא יכול לגבות ממנו ריבית שלילית, ולכן למעשה הבנקים המסחרים סיבסדו עד עכשיו את כל העניין הזה של הריביות השליליות, וזה בא לידי ביטוי כמובן בדוחות שלהם, ולא סתם המערכת הבנקאית באירופה, יש עוד סיבות, אבל היא נראית לא טוב. היום דרך אגב בהודעה, ה-ACB מנסה לפתור את העניין הזה במידה מסוימת, כשהוא הודיע שיהיה חישוב אחר לריביות שהבנקים המסחריים מקבלים, כשהם מניחים את הכסף לחנות בבנק המרכזי. זו נקודה אחת, אבל אני דווקא רוצה לגעת בנקודה אחרת. ברגע שאני פירמה, אני איזושהי פירמה שפועלת באירופה, ואני שואל את עצמי, האם אני רוצה לעשות השקעה מסוימת? נגיד, לפתוח...
עוד מפעל.
השאלה מבחינה פיננסית היא מאוד מאוד פשוטה. מה התשואה שפתיחת מפעל החדש הזה יביא, לעומת עלויות המימון? אם אני אפתח את המפעל הזה והרווחים שלי גדלו ב5%, וכדי לגייס את הכסף לפתיחת המפעל עולה לי רק 2%, אז בעצם יש לי פה רווח, יש לי פה תשואה חיובית ושווה לי לעשות את זה. מה שקורה שבגלל הריבית השלילית, כל שוק האגח נסחר היום באירופה, נסחר בצורות שליליות, האגרות חוב הממשלתיות בוודאי, חלקים גדולים משוק האגח בדירוגים הגבוהים, מה שנקרא investment grade, זאת אומרת החברות הגדולות יותר, הן מגייסות כסף בריבית שלילית, ואפילו כבר יש כמה אגרות חוב של חברות, מה שבישראל קוראים אגח זבל, באנגלית זה נקרא high yield, שם אנחנו גם התחלנו לראות ריביות שליליות. עכשיו, זה, קודם כל זה מצחיק אותי, כי המונח high yield, איך אפשר להשתמש במונח הזה כשהריבית היא שלילית? כן. היא ממש לא high. אבל העובדה שחברה לא הכי טובה בעולם, יכולה לגייס היום כסף בריבית שלילית, בעצם אומר שהיא לא צריכה להתאמץ כדי להרוויח. זאת אומרת שהיא יכולה...
היא לא חייבת לפתוח את המפעל אפילו.
היא יכולה לפתוח מפעל כושל.
כן.
ולהפסיד כסף, וכל עוד היא מפסידה קצת פחות ממה שעלה לה להתממן, מבחינת הפיננסים של החברה, הכל נפלא. המנכ״ל ייקח בונוס הביתה. וזה מצב שככל שהוא יימשך, יוביל אותנו למה שנקרא זומבי אקונומי. כלכלה שבה אין צמיחה, חברות לא מנסות בכלל להרוויח, רק מנסות כל הזמן לגלגל את החובות, לא צריך לחשוב על איך מגדילים רווחים, איך מגדילים מחירות, וזה כמובן אומר שהכלכלה לא צומחת, זה כמובן אומר שרמת החיים לא עולה, וזו לדעתי הבעיה הגדולה. זה התשלום שבעצם אנחנו נשלם על המדיניות הסופר מרחיבה הזאת של בנקים מרכזיים, שמרגישים שאין להם כרגע מה להפסיד.
רגע, אבל אתה, את כל הדברים שאתה אומר, אני מניח שיודעים בבנקים המרכזיים, והם יודעים שבסופו של דבר הריבית השלילית או ההרחבה הכמותית לא תמיד משרתת את מה שהם רצו, ובכל זאת הם הולכים לכיוון הזה. אז זה רק מהסיבה הזאת שאין להם פשוט מה לעשות?
יכול להיות, אם אנחנו רוצים טיפה להיות פחות צינים, אז יש פה שתי סיבות. סיבה אחת זה שאוקיי, אין מה לעשות, ולמה לא? אין פה כביכול עלויות, מי שישלם על זה זה הנגיד הבא, אז מה, למה לא לעשות את זה? סיבה שנייה זה שיכול להיות שהם באמת מאמינים שהמטרה היא לתת קיקסטארט לכלכלה, לעשות איזו הורדת ריבית, כדי שפתאום הפעילות הכלכלית תיכנס לאיזשהו מהלך, גם אם הוא בהתחלה נראה זמני, הוא יכול לתת קיקסטארט ולסחוב בעצם את הצמיחה קדימה. אבל זו הייתה כל הזמן התפיסה שירדנו מריבית של 2% לריבית של 0. אז אמרו, וואו, ריבית ירדה ל-0, טוב, זה ניתן עכשיו פוש לכלכלה, היא תחזור לצמיחה, תהיה קצת אינפלציה, נחזור לריבית נורמלית. לא עבד. זה, כשירדנו מ-0 לשלילי, אמרו, וואו, זה לא נורמלי, זה משהו שיכול להחזיק מעמד רק זמן קצר, אנחנו ככה כבר 4-5 שנים. ולהוריד ריבית ממינוס 0.4 למינוס 0.5, בוא, זה לא ישנה את התמונה. אין פה סיפור. הדבר היחיד שזה משפיע עוד פעם זה על השווקים הפיננסיים, שכביכול למשקיעים זה נהדר, זאת אומרת, הריביות בשוק יורדות, אז גם משקיעי האג"ח נהנים מזה, וראינו מה האג"ח עשה בחודשים האחרונים, על סמך הצפי להודעה הזאת של ה-ECB, וגם משקיעי המניות נהנים מזה, כי אם הריבית על האג"ח נמוכה, זאת אומרת, הנכס חסר סיכון נותן נישואה שלילית, אז אני אשמח להחזיק מניה, גם אם התשואה עליה היא לא מאוד גבוהה. אבל צריך להפריד בין השוק, שוק ההון, לכלכלה, ועל הכלכלה בסוף יש בהחלט תרחיש שזה רק פוגע יותר משזה עוזר. התפיסה היום, ב10 שנים האחרונות, זה מתקשר לעוד נקודה שאני חושב שהיא מאוד חשובה. ב10 שנים האחרונות השתרשו שתי תפיסות. תפיסה ראשונה, הבנקים המרכזיים הם גיבורי העל של הכלכלה. ב-2008 העולם קרס, בא הפד, אמר, בואו, בנקים יקרים שלי, לימן ברדר קרס, אני מבין שאתם בצרות, אני מציל אתכם. נתן להם המון כסף, עשה הרחבה כמותית, הוריד את הריבית, הציל את המערכת הפיננסית. ומ-2008, באמת ב-2009 השוק חזר לעלות, 2010 גם הכלכלות חזרו להתאושש, הייתה תפיסה שבנקים מרכזיים הם כל יכולים. היום זה לא המצב, אנחנו לא אחרי משבר, להפך, אנחנו אחרי שנים של צמיחה, שיעור האבטלה בכל העולם מאוד נמוך, הבעיות שיש היום, הן לא בעיות של קרה, היה זה זעזוע, אלא הן בעיות מבניות. הכלכלה האירופית לא צומחת, כי שוק העבודה האירופי הוא מאוד מאוד לא גמיש, וצריך לעשות רפורמות כואבות כדי לשנות את זה, והכלכלה לא צומחת, כי שוק העבודה האירופי הולך ומתכווץ, האוכלוסייה שם מאוד מאוד מזדקנת, דומה מאוד למה שעובר על יפן ב-20 שנה האחרונות.
גם פה אבל.
מצבנו טוב מאוד ביחס לאירופה, אבל גם פה יש לנו
בעיות עם שוק העבודה.
דיברנו על הפריון פה לא מעט בתוכנית. ריבית לא תשנה את זה. ריבית יודעת לתת קיקסטארט. היא יודעת, כשיש זעזוע, לתת איזו דחיפה מלמטה להרגיע את העניינים. היא לא יכולה לשנות בעיות מבניות. אבל התפיסה היא שהבנקים המרכזיים הם הכוכבים, והם יצילו אותנו. וזה לא יקרה כנראה. המקום עכשיו צריך להיות המקום של הממשלות, ותכף נרחיב על זה. התפיסה השנייה, שימים יגידו אם היא נכונה או מוטעת, אני נוטה לחשוב שהיא מוטעת, אבל אולי אסור לי להגיד את זה, כי בסוף, אם אני טועה, אז פשוט לתפקיד שלי אין שום משמעות. אז אני חייב להגיד שזו תפיסה מוטעת, והתפיסה היא שהשוק הוא זה שמוביל את הכלכלה ולא להפך. ואת התפיסה היא שאם התשואות יהיו נמוכות והמניות יעלו, זה יעשה טוב לכלכלה והיא תצמח. זה לא עובד ככה, לדעתי לפחות. לדעתי הכלכלה בסוף היא זו שמניעה את השוק, ואולי הדרך להמחיש את זה, זה אדם שהולך עם הכלב שלו בפארק. האדם הוא הכלכלה, הכלב הוא השווקים. אז פתאום הכלב בורח קצת ימינה, בורח קצת שמאלה, רץ קצת קדימה, רץ קצת אחורה, אבל בסוף המסלול של הכלב, למרות שהוא נע ונד לאורך המסלול הזה, יקבע על סמך המסלול של האדם. בסוף שוק ההון זו בבואה של רווחיות של פירמות. אם חברות לא ירוויחו כי הן יכולות לגייס כסף בריבית שלילית, אז המניות לא צריכות לעלות. אין בזה שום היגיון. המניות זה הדיבידנדים שאני מקבל מזה שהשקעתי בחברה.
רגע, אבל מה שאתה אומר זה מתחבר עם, נגיד, תפיסה שאומרת שמשבר אמיתי, כלכלי, לא באמת יכול להתחיל משווקים? זאת אומרת, מהכלכלה הריאלית הוא כן יכול להתחיל, אבל אם למשל השווקים יקרסו, אז זה לא יקרה.
השווקים קורסים כשיש משבר כלכלי. עכשיו תראה, אחת הדוגמאות כאילו הנגדיות, זה ה-dot-com. סוף שנות ה-90, היה משבר בשוק ההון, שהוביל בעצם למיתון בארצות הברית, והמשבר הגיע אז משוק ההון, פשוט המחירים בשווקים היו סופר גבוהים בכל מה שקשור לטכנולוגיה. אבל צריך לזכור שאז המון חברות קרסו, היו פיטורים, האבטלה עלתה וכן הלאה, כי החברות האלה היו מלכתחילה חברות שאין להן שום הצדקה שיהיו קיימות. השווקים יכולים להשפיע עוד פעם לטווחים קצרים, הרי ברור לנו שאם המניות עכשיו יעלו בקצב מאוד מהיר, יש מה שנקרא תחושת עושר. אני מחזיק תיק השקעות, אני רואה את השתיק הזה עולה ועולה ועולה ועולה, אני מרגיש, יאללה, בוא ניצא לעוד טיול לחול, או נחליף את הרכב לרכב טוב יותר. יש איזושהי תחושת עושר. אבל זה לא משהו שיכול להחזיק את הכלכלה לאורך זמן. בסוף, עוד פעם, אני לא מדבר על חודש כזה או אחר, ואפילו לא על רבעון כזה או אחר, אבל בסופו של דבר, אם אתה מניח שהצמיחה הכלכלית תהיה נמוכה, או אם אפילו אתה מניח צמיחה שלילית, כמו שרואים היום באירופה, מניות שהן בסוף הרווח של החברות, לא יכולות לעלות לאורך זמן, כי הן מתנתקות מהשווי שלהן. בסוף צריך להיות איזשהו שווי.
אוקיי. מה שכן, אנחנו דיברנו פה גם על ישראל, ואנחנו דיברנו על ריביות שליליות, ועכשיו באירופה יש ריבית שלילית, בישראל אין ריבית שלילית, אבל מה שכן, המגמה היא שהריביות יורדות, וזה אי אפשר להתעלם מזה. ובכל זאת, אתה יודע, אומרים, ברגע שהריבית עולה, זה נורא קל, קח את הכסף, תשים, תקבל יותר ריבית. אבל יש כמה דברים שכן אפשר לעשות, נניח, בזמנים כאלה עם ההשקעות, בתקופה שהריביות יורדות. הדבר הראשון, זה פשוט להשקיע במה שכן עולה. אתה דיברת פה בקצרה, הזכרת את שוקי המניות, אבל שוקי המניות עולים. זאת אומרת שאם הבן אדם הרגיל הולך לבנק ולא מציעים לו, הוא תמיד יכול ללכת לשוק ההון.
כן, זה תהליך שאנחנו רואים כבר באמת בכמה שנים האחרונות, ככל שהריביות, גם עוד לפני שהם ירדו היום, וההפחתות ריבית של הפד, אפילו בתקופה שהפד העלה ריבית, הריביות הן נמוכות, אבסולוטית. כשאתה מקבל היום בישראל, בבנק, על הפיקדון שלך סביב האפס, אז אתה מסתכל, אוקיי, אתה נשקיע בתיק מניות, מפוזר, עם סיכון שמפוזר על פני הרבה מניות, ואני רואה את הכלכלה, סך הכל הכלכלה הישראלית גם נראית טוב, צריך להגיד, החברות מרוויחות, זה ייתן לי תשואה גבוהה יותר ממה שאני אקבל בבנק, זה ברור, גם אגרות חוב ממשלתיות בישראל עדיין נסחרות בתשואות חיוביות, ולכן אני מעדיף לקבל אפילו 0.5% באג"ח ממשלתי, נכס חסר סיכון, לעומת 0 בבנק. צריך להגיד שאתה כביכול מגדיל סיכון, זאת אומרת, זה לא, אין קסמים. הריבית הנמוכה, מה שהיא עושה, היא דוחפת אנשים להגדיל את הסיכון שלהם.
כן.
מפתחת תיאבון לסיכון, כדי לקבל ריביות יותר גבוהות על הכסף שלהם. הדבר המעניין, אני חושב, אם צריך לקחת פה מהסיפור הזה משהו אלינו, זה הצד השני, הצד של ההלוואות. היום, בעקבות מה שקורה באירופה ובארצות הברית, ראינו ירידה חדה בתשואות האגרות חוב בכל העולם, וזה השפיע גם על האגרות חוב בישראל, למרות שבישראל כאילו לא קרה שום דבר, וזה גורם לזה שהריבית על המשכנתאות ירדה.
שזה בעצם הריבית הכי גדולה שאנשים לוקחים במהלך
נכון.
חייהם.
אז קודם כל, מי שהיום ירצה לקחת משכנתה, הוא יבוא לבנק, הוא יראה ריביות שהן נמוכות יחסית, ואם אתה מסתכל על משכנתה שזה לטווח של 25 שנה, אז כנראה, כן, לחזות מה יהיה עוד 25 שנה, אף אחד לא יודע, אבל כנראה שהיום זו הזדמנות לא רעה לקבע ריביות נמוכות.
רגע, אבל יש איזה משהו ששואלים אותי, ואולי אתה תסביר בצורה הכי פשוט. אומרים לי, תקשיב, למה בעצם אני אקבל מהבנק ריביות יותר נמוכות? למה הריבית של המשכנתא יורדת? ריבית בנק ישראל לא ירדה. להפך, הדבר האחרון שקרה, היא טיפה עלתה.
הריבית של המשכנתאות נמדד או מתנהגת יותר לפי מה שקורה בשוק האג"ח, מאשר ריבית בנק ישראל, ואני אסביר למה. הרי הבנק נותן לנו משכנתא, בעצם נותן לנו כסף, ואת הכסף הזה הוא מגייס בשוק ההון. עכשיו, הבנק גם מנסה פחות או יותר להתאים את הנכסים, המשכנתא שהוא נתן לנו זה נכס של הבנק, ואנחנו צריכים להחזיר לו את הכסף, להתחייבויות שלו, שזה בעצם הכסף שהוא לבא בשוק ההון. הוא מנסה להתאים אותם במובן של טווחי הזמן. זאת אומרת, אם הוא נותן משכנתא ל-25 שנה, ההלוואה שהוא ייקח מהשוק מולה, תתכוונן גם לטווחי זמן פחות או יותר דומים. ולכן, מה שראינו, ראינו ירידת ריביות בשוק ההון, לא בבנק ישראל, בעיקר בטווחים הארוכים, רק שנבין את המספרים, האג"ח של ממשלת ישראל נסחר היום בערך, עוד פעם זה נע ונעד כל יום, אבל בסביבות האחוז לשנה, אם אני קונה אג"ח ל-10 שנים. ברגע שזו התשואה על האג"ח של ממשלת ישראל, הבנק יכול לגייס בנאמר 0.5% יותר. אז הבנק יכול לגייס היום הלוואה שהוא לוקח משוק ההון ל-10 שנים, זה יעלה לו 1.5% לשנה, את הכסף הזה הוא יוציא כמשכנתא. לפני כמה חודשים, הוא היה צריך לשלם 2% או 2.5% כדי לגייס את אותו הכסף, ולכן הוא יכול להרשות לעצמו להוריד את הריבית על המשכנתא. בסוף המשכנתאות הרבה יותר מתואמות עם הריביות הארוכות בשוק ההון מאשר עם ריבית בנק ישראל, ויש גם תחרות, כמו שאנחנו יודעים בעולם הזה, אתה לוקח הצעות מכל הבנקים, הם מנסים להתחרות אחד בשני, ולכן מה שקרה בעולם והשפיע על שוק האג"ח הישראלי, בסוף בא לטובת מי שלוקח משכנתה היום, או מי שלקח כבר משכנתה ורוצה למחזר אותה.
רק טיפה מספרים לסיום. החלק הזה, לפני שנה, רק לפני שנה, הריבית הממוצעת על המשכנתאות, ואני מדבר על החלק הקבוע, לא על הריביות המשתנות, במשכנתה שלכם, הייתה טיפה מעל 3%, והיום היא כבר 2.62. אין ספק, ירידה משמעותית, תכפילו את זה בכמות הכסף שההלוואה סך הכל מכילה בקרן, זה לא מעט כסף.
צריך להגיד שזה כמובן הריבית הממוצעת, מנתוני בנק ישראל, שלא ישלחו לנו בפייסבוק, אבל היא נתנו 4, למה?
לא, אבל זה משהו שאתה לגמרי יכול ללכת לבנק ולהגיד לו, תקשיב, זה הנתונים הרשמיים, זה לא...
לא רק זה, אלא לקבל הצעות מכל הבנקים ולהתחרות, כן.
בהחלט.
החלטה הכי חשובה של כמעט כל משק בית.
בהחלט. טוב, הגענו לחלק האחרון של התוכנית, הדבר המוטרף שקרה השבוע וככל הנראה, ויכול להיות שלא שמתם לב. אני אתחיל ברשותך?
בבקשה.
השבוע... קרתה, לא קרתה, הצעה לעסקה מאוד מאוד מעניינת בין הונג קונג לבין לונדון. מה קרה בעצם? הבורסה של הונג קונג הציעה לרכוש את הבורסה של לונדון, במחיר של 36, קצת יותר מ-36 מיליארד דולר. סכום מכובד ללא ספק. עכשיו, הדבר היפה, אתה יודע, הבריטים הם נורא... נורא כנים, והם אמרו שזה נורא כן, הפתיע אותם, העיתונאים אמרו, ההצעה נורא הפתיעה, לא היו דיבורים לקראת מיזוג. אמנם הבורסה של לונדון לפני כמה שנים, אם אתה זוכר, רצה להתמזג עם הבורסה של טורונטו, ולדעתי הייתה עוד איזה בורסה שלו, עם הדויצ'ה בורס היה איזה דיבור, לא משנה. בכל מקרה, הבורסה של הונג קונג עשתה את זה, והפתיעה נורא את כולם, ולאחר מכן שאלו את האנשים של הונג קונג, מה בעצם, למה אתם רוצים? אז ההסבר הרשמי שלהם היה, תקשיבו, אנחנו בעולם גלובלי, ואם נעשה בורסה אחת שהיא מלונדון עד הונג קונג, אנחנו למעשה נוכל לפתוח אותה, שעות הפתיחה שלה יהיו 18 שעות ביום, שזה, אתה יודע, הרי... כולם בסופו של דבר רוצים להתחרות עם הבורסה הכי גדולה בעולם בניו יורק, וזה כלי שהבורסה של ניו יורק לא יכולה להתמודד איתו. זה דבר ראשון. כן, מחשבה...
לא יודע אם נדרש, אבל יפה. אני חושב שצריך להוריד את שעות הבורסה למינימום.
כן, מחשבה... אבל מה מעניין? למה הסכום ה... דרך אגב, אנחנו נזכיר, רק לאחרונה, הבורסה של תל אביב, עשתה הנפקה בבורסה של עצמה.
מוצלחת מאוד.
נכון, אנחנו לא בסכומים האלה, אנחנו קצת מאחור, אבל חלק מהבורסה של לונדון היא מחזיקה בעצם, מה בעצם הבורסה של הונג קונג רוצה להשיג? הבורסה של לונדון מחזיקה בחברה שהיא תומסון רויטרס נקראת, וזו חברה, מי שמכיר, מי שבשוק ההון בטח מכיר, יש בעצם שתי מערכות מרכזיות של עיבוד נתונים של מידע לסוחרים, אחת זה בלומברג, אחת זה רויטרס.
רויטרס, סוכנות החדשות מהגדולות, אם לא הגדולה בעולם, שיש לה גם מערכת לנתונים כלכליים.
כן, אונליין הכי מתקדם בעולם, הם שני המתחרים, ובעצם הבורסה של לונדון מחזיקה בחברה הזאת, ובורסה של הונג קונג רוצה דאטה.
רוצה להילחם בבלומברג.
רוצה להילחם בבלומברג, כן.
מעניין.
נכון.
מעניין מאוד.
ודרך אגב, בפי החוקים של אנגליה, יש להם משהו כמו חודש, יותר נכון, בדיוק חודש, כדי להגיב להצעה הזאת ולהגיד, האם העסקה הזאת יוצאת לפועל. זאת אומרת, זה לא שהם יכולים למשוך את זה חודשים
ארוכים. אבל עוד חודש יש ברקסיט.
כן.
זה כבר לא יהיה שווה.
נכון.
שיענו מהר.
נכון.
טוב, אני ראיתי פשוט איזשהו ציטוט, נתון, שפשוט הפתיע אותי מסיבה פשוטה. לא ציפיתי לראות את המהלך הזה של הדמוקרטים בארצות הברית, מהלך שבו הדמוקרטים באים בעצם ומציעים, אתה יודע, אחרי כמה אסונות האחרונים שהיו בארצות הברית של ירי המוני, נוצר סוף סוף אפשר לומר, סוג של קונצנזוס לגבי זה שצריך לעשות משהו עם בעיית הנשק בארצות הברית. ברור שעדיין יש מתנגדים, תמיד היו, תמיד יהיו, אבל עד לא מזמן, גם אחרי אירועים, היו לא מעט שרקעו ברגליים, רפובליקנים שרקעו ברגליים האחוריות, ואמרו, אי אפשר, לא נוגעים, זה אסור לשנות את החוקה, יש לנו זכות לשאת נשק, אבל הרצף הזה של עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, וראינו אפילו את טראמפ מדבר על זה, שצריך לעשות משהו. וזה הפך להיות קונצנזוס, ואולי זה יוביל לשינוי, והדמוקרטים נתנו הצעה, אחת ההצעות, נתנו כמה הצעות, אחת ההצעות הייתה לעשות בייבק לנשקים. זאת אומרת, חלק מהטענות הם, האזרחים אומרים, מה, אני קניתי נשק וזה, זה עכשיו תבואו, תיקחו אותו ממני, הוצאתי על זה כסף. אז הממשלה אומרת שהיא תוציא תוכנית, לא הממשלה אומרת, צריכה דמוקרטים, מציעים שהממשלה תגיד, תוציא לפועל איזושהי תוכנית שבה הממשלה קונה מהאזרחים שלא רוצים לעבור את כל התהליך של הוצאת רישיון וכן הלאה, את הנשקים שלהם. והתוצאה בדיוק הפוכה, אמריקאים הם כנראה רגילים כל כך לחשוב בצורה קפיטליסטית יעילה, ראינו זינוק של 15% ברכישת כלי נשק מאז ההודעה.
הזדמנות עסקית.
הזדמנות עסקית נהדרת. נקנה ארסנל שלם, וכשהממשלה תבוא לדפוק לנו בדלת, פשוט נמכור לה את זה במחיר מופקע. לא קשור לדמוקרטי, רפובליקני, יש פה זמן לעשות כסף.
זה הזמן לקנות קלאץ' ולמכור אותו.
בדיוק, בארצות הברית שיש הזדמנות, הולכים איתה עד הסוף. לא נראה לי שלזה התכוונו הדמוקרטים, אבל כן צריך לשים לב שכנראה אנחנו נראה איזשהו שינוי במדיניות הזו, ומוטב מוקדם, כמה שיותר.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.